ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף סמך ד'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל בשורה שמינית בשורות הרחבות, לחלופים 29 שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נתייחס לסימונים. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, הבאנו צורת פפיון, זה מדגיש את המילים איתמר או אמר, והם יחד עם הפס הכפול באים להבליט מקרים חדשים. אז אנחנו רק נעשה סקירה מבחינת כותרות. בתוך הגמרא אתם רואים את הפס הכפול, אז הוא מבשר על סוגיה של מדובר בשחת בשבת, שתי חטאות של ציבור ואינו צריך אלא אחת. הרי קורבן ציבור בעיקרון דוחה את השבת, אבל פה הוא פעל ועשה יותר מן הצורך הבסיסי, אז אנחנו נרצה לדון אם הוא חילל את השבת. בהמשך אנחנו נראה עוד פפיון, שמע בשבת שטבע תינוק בים, הוא פרס מצודה. נראה באיזו נסיבות הוא פרס את המצודה, כדי לדוג, כדי לעשות דגים או להעלות את התינוק. ועוד פפיון, חולה שעמדו הוא לגרוגרת אחת, שמספיק לרפואתו לקצור גרוגרת אחת. ונראה המשך מה קרה, איזו סיפור, איזו דיון יש סביב העניין הזה. אנחנו בקטע הראשון נראה גם שימוש בצורת הרגש, וכתבנו שני פסקים של רבה שנראים סותרים בעניין שחת שתי חטאות של ציבור בשבת ואינו צריך אלא אחת. הגמרא, איתמר, שחת שתי חטאות של ציבור, כפי שאמרנו, קורבן ציבור, חטאת ציבור, דוחה שבת, אבל הוא עשה מעל הצורך, הוא שחת שתיים ואינו צריך אלא אחת. אמר רבא ויתימה רבי עמי, השם רבי עמי כבכבנו, אנחנו נרצה לחזור אל הנקודה הזאת בהמשך. אז רבא, ויש אומרים רבי עמי, חייב על השנייה ופטור על הראשונה, ואפילו נתכפר לו בשנייה. מה מדובר? רש"י מביא, ואפילו נתכפר בשנייה, או רש"י אפילו הדיבור הקודם, שחט בשבת שתי חטאות של ציבור, כגון יש בשיטה המקובצת אות י"ב גרסה אחרת, ספרים אחרים, שמדובר פה ששבת שחל ראש חודש או חול המועד בשבת צריך להקריב שעיר חטאת אחת ושגג בשתיים. רש"י ממשיך בדיבור הבא, חייב על השנייה חטאת, אותו כהן שעשה חטאת שנייה שהיא בעצם ללא צורך, הוא חייב חטאת אם הוא דשוגג, הוא כסבור מותר לשוחטן בשבת, הוא ושל ציבור הוא, וטעה. וכיוון דשחט ראשון, תו לא חזי אי לציבור השני, לא ראוי. והגמרא המשיכה לומר, ורש"י כאן מבאר, ואפילו נתקבר בשנייה, כגון שנשפך דם הראשונה לאחר שחיטת שנייה. תעיקה למימר, לפטרי לגמרי, משום דקמייתא, ברשות שחת, אף אגב, דסוף לא כיפר אלא בשנייה, ושנייה נמי הועיל ובא כיפר לפטר עלי. אפילו הכי חייב השנייה, ופטור הראשונה, דיברת על שחיטה, אז לינן, מסתכלים על שעת השחיטה, ובשעת שחיטת השנייה עדיין דם הראשונה הייתה קיים. הגמרא מוסיפה כעת עוד חידוש. ואפילו נמצאת ראשונה כחושה. כלומר, קודם שחיטת השנייה מצאו שהראשונה כחושה. ויש סיבה דווקא להעדיף שחיטה נוספת. רש"י מצטט את הפסוק במלאכי הקריבהו נא לפחתך, ועל סמך זה להביא לפחת או השולט, וכאן כביכול הוא להבדיל הקדוש ברוך הוא, להביא לו את הכי יפה, ועל בסיס זה הוא שחט השנייה חייב. נחזור לגמרא. ומי אמר רבא אחי, האם באמת רבא פסק ככה? והאמר רבא, היו לפניו, מדובר שוב פעם בשבת, שתי חטאות, כלומר של ציבור, אחת שמנה ואחת כחושה, הוא צריך רק אחת. שחט שמנה ואחר כך שחט כחושה, זה ממש לא שום צורך, אז חייב. וכאן נשים לב, כחושה ואחר כך שמנה פטור. זה כבר שונה ממה שרב אמר בפסק הראשון, שבפסק הראשון הוא אמר שנמצא ראשונה כחושה חייב על שחיטת השנייה שיותר איכותית. כאן הוא שחט את הכחושה והשנייה יותר איכותית, הוא פטור. ולא עוד אלא שאומרים לו הווי שמנה לכתחילה הוא שחוט. אז נראה סתירה בפסקיו של רבא. התשובה, איבא את אמא סמי כחושה מקמיתה, נמחוק, נוריד את שום התייחסות לעניין של הכחושה מהדין הראשון של רבא, ובכך אין בעיה. אם הראשונה כחושה אפשר לשחוט את השנייה. והיא בהתאם, עוד תשובה, האי הדין הראשון רבי עמי אמרה ולא רבא. יש לנו חיצים פה, סליחה, יש לנו כוכביות פה, וזה מחזיר אותנו לאיפה שכבכבנו למעלה רבי עמי, שהדין הראשון דווקא רבי עמי, לא ואיתם הרבי עמי כמו שחשבנו, אלא דווקא רבי עמי אמר את זה, ורבא, והוא היה נגיד שיטה מחמירה, ורבא חולק עליו, ולכן אין שום סתירה. אמלי רבינה לרבשי, נמצאת הראשונה כחושה בבני מאיים, מהו? רשי, בבני מאיים מתחילה הייתה נראית שמנה, ואשתאו דמשתקח כחושה, ומעיקרה כי שחט לשנייה לא שחטה ברשות, ועדיין לא נמצאת ראשונה כחושה. מהו? ואליבא דרבא כמבאי עלי לה, דרבא היה מקיל לפני כן, דפתר איך עד נמצאת ראשונה כחושה קודם שחיטת שנייה, החמי. מה יהיה כאן? שההימצאות הראשונה כחושה לא הייתה מוקדמת, אלא דווקא אחר שחיטתה. בוא נגיד, ליתר דיוק, הוא נמצא את הראשונה כחושה אחר שהוא שחט את השנייה. ובמילים אחרות, בזמן שהוא שחט את השנייה, הוא לא שחט אותה ברשות, רק הגלה עם מילטר למפרע שזה היה טוב לשחוט אותו, אבל בשעת השחיטה עוד לא נמצאת הראשונה כחושה. זו שאלת רבינה לרבשי. והניתוח של השאלה, שני הצדדים מככה. בתא מחשבתו אז לינן, וגברה לאיסור כמכוון, כשוב שחט את השנייה, עוד לא נודע שהראשונה כחושה, כי המצב הזה היה פנימי. או דרמה, בתר מעשיו אזלינן. אחרי, אם מסתכלים לא על הכוונה, אלא על הפעולה, רואים שהשחיטת השנייה הייתה מוצדקת. עמלי, אז רב אשי עונה לרבינה, וכאן נשים לב לסימונים. יש פה צורת בית, ויש גם מספור רומאי אחד, ועוד כמה שורות איקה דיאמרי שתיים. בשוליים כתבנו שני לשונות בתשובת רבשי, במקרה של שחיטת חטאת שני לפני שנמצאת הראשונה כחושה בבני מאיים. דיאף הפי, במקרה אחר, בראשונה כחושה מותר להביא חטאת שנייה, ונידון דידן לא ידעו שהראשונה כחושה עד לאחר ששחטו השנייה. בתר מחשבה וחייב, חייב חטאת, או בתר מעשה ופטור. אז עכשיו, לשנה ראשונה בתשובת רבשי, אמלי, לב היינו דה רבה ורבה, אחרי המעשה, אחרי הכל נראה, בלשנה ראשונה, שכוונת רבשי לומר שלתרוויו רבה ורבה, למרות שיש להם איזושהי מחלוקת, אבל בענייננו, לשניהם יצא חייב בעניין שלנו. דאיתמה, שמע, שוב פעם, בשבת, שטבע תינוק בים, ופרס מצודה, מספר אחד, להעלות דגים ולדגים חייב. הוא עשה פעולה לשם דבר איסור, צידת דגים בשבת. שתיים, להעלות דגים והלה דגים ותינוק. רב אמר חייב, ורב אמר פטור. ועד כאן, לא, ועד כאן רבה לא כפתר, אלא כיוון דשמע על תביעת התינוק. אמרינה נמי דעתי התינוק, שבפעולתו היה לו מחשבה גם על הצלת התינוק, אבל לא שמע, לא. ואצלנו, בזמן ששחט את השני, הוא לא ידע בכלל על כחישות הראשונה בבני מאה. ולכן גם רבה שמקל שם בניין התינוק, הוא יחמיר פה בעניין שחיטת החטאת השנייה. ואיקה דאמרי, אמרי רבשי עונה לרבינה, לאו היינו פלוגתיו דרבה ורבה. התשובה לשאלתך יהיה בעצם שנוי במחלוקת בין רבה לרבה. דאיתמר, שמעת שטבע תינוק בים ופרס מצודה, לעלות דגים ולה דגים חייב, לעלות דגים ולה תינוק ודגים, רבה אמר פטור. וכאן נוסיף העיקר, ואפילו לא שמע על התינוק, רבה אומר פטור. זה דומה למקרה שלנו לשחיטת החטאת השנייה, חטאת הציבור השנייה, לפני שהוא גילה הכחישות בראשונה. ורב אמר חייב, רב אמר פטור, זיהו בתר מעשיו. המעשה מצדיק, והצלת התינוק מצדיק את זה שפרס את המצודה, ומציאת כחישות בבני מאיים בראשונה מצדיק את שחיטת השנייה. ורב אמר חייב, זיהו בתר מחשבתו. והוא לא התכוון לשום הצלה. בשוליים כתבנו נושא, חולה שעמדו לגוגרת אחת, עשו עומד, עשו השערה שהוא יחיה אם נקצור עבורו גוגרת אחת, והביאו לו אנשים רבים כל אחד גוגרת אחת. הגמרא, אמר רבה, חולה שעמדו לגוגרת אחת, מספיק, גורל אחד לרפואתו. ורצו עשרה בני אדם, והביאו עשרה גורלות בבת אחת, פטורים. אפילו בזה אחר זה, אפילו אם זה לא היה בבת אחת, ואפילו קדם והברי בראשונה, כל האנשים הנוספים, הם התכוונו להצלת אותו בן אדם, לכן כולם פטורים. רשי מוסיף לנו ביטוי, אומר אפילו בזה אחר זה, לכולן למצווה נתכוונו פטורים, הם פטורים, דהזריז לכל הם משובח. נמשיך בגמרא, בי רבה, חולה שעמדו לשתי גורגולות, ויש שתי גורגולות בשתי עוקצים, ושלוש בעוקץ אחד. הוא לא צריך גורגל שלישי, אבל אם הקוצץ יקצוץ את השלוש, הוא יפחית בפעולת חילול שבת. הי מיניו מייטינן, שתיים מייטינן דחזולי, או דילמה שלוש מייטינן דקממתא קצירה. הגמרא עונה פשיטא שלוש מייטינן. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', דעד כאן לא כמה בישמעאל אתם, רק נשמע במשנתנו להפחית בכמות העומרים בקצירה, אלא דחי ממית באכילה כממית קצירה, שאתה ממית בכמות התבואת הגם ממית בכמות המלאכה. אבל אחה בחולה דחי כממית באכילה, אם אתה תעדיף את השתי גורגולות האלו בשני עוקצים, כמאפשר קצירה, אתה דווקא מרבה פעולת הקצירה. ודאי שלוש מייטינן. גם רבי ישמעאל יסכים שעדיף לקצץ עוקץ אחד, למרות שבכך אתה מוסיף עוד גורגלת, כי בכך אתה מפחית מחילול שבת. המשנה בנושא, בשוליים כתבנו, לכתחילה יש להביא מנחת העומר ושתי הלחם ממקום קרוב לירושלים. המשנה, מצוות העומר להביא מן הקרוב. אנחנו לא רוצים שהשיבלים, התבואה, יתייבש על ידי דרך ארוכה עד שמגיעים לירושלים. אז לכתחילה להביא מן הקרוב. לא ביקר הקרוב לירושלים, הוא לא היה מספיק בשל. אלו שצמחו קרוב לירושלים מביאים אותו מכל מקום, מכל מקום, אבל צריך להיות מארץ ישראל. מעשה שבא העומר מגגות צריפין, מקום רחוק מירושלים, ושתי הלחם, החיטה להכנת שתי הלחם מבקעת עין סוחר. גם זה מקום רחוק מירושלים, רש"י אומר רחוק מירושלים מאוד. מי תימה, למה צריכים להביא מן הקרוב? אי בעיתם משום כרמל, זה מילה שמופיע בתורה בויקרא פרק ב' פסוק י' ד'. רש"י אומר כרמל תקריב, המילה כרמל זה נוטריקון רך ומלא, שתי התבואה רכה ונמלדת ביד, שאפשר בין האצבעות להוריד את הקליפה, והיא מייטי מרחוק נשיב לה זיקה, הרוח ינשב, הוא מתקשה בדרך, הוא יתייבש, יהיה יותר קשה. היי כרמל, המילה הזאת במנחת העומר כתיב. אז זה סיבה, זו סיבה אחת להביא מקרוב, שלא נפריע, לא יקלקל את את האיכות שאנחנו קוראים כרמל, רך ומלא. ריבה יתאמה, משום דאין מעבירין על המצוות. אם אתה יוצא מירושלים כדי לאסוף התבואה הנצרך לבית המקדש, יש עניין לא לעבור על ולהעדיף משהו רחוק. דבר ראשון שאתה פוגש, קח אותו. אז לכן, מן הקרוב, אם אתה שומר על כך שלבי מן הקרוב, אתה לא עובר על המצוות. מעשה שבא עומר מגגות צריפין. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מקור שמתאר הזמן שבו רבו שתי משפחות של בית חשמונאי שנותן לאחד מהן עצה להפסיק עקבת תמיד כדי לנצח את השני, ובאותו פרק זמן לא מצאו תבואה סביב ירושלים. הגמרא, תנו רבנן, כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והיה אורקנוס מבחוץ ואריסטבלוס מבפנים, אלו הם שני אחים שרבו אחד עם השני על שלטון בית המקדש, בכל יום ויום היו משלשלים להן דינרים בקופה ומעלים להן תמידים. היה שם זקן אחד, רש"י מוסיף מבפנים, שהיה מכיר בחוכמת יוונית. חוכמת יוונית זה סוג של תקשורת לא מילולי, אלא על ידי רמזים, די תנועות. לאז להם, לאלו שבחוץ, בחוכמת יוונית, ברמיזות, אמר להם, כל זמן שעסוקים בעבודה אין נמצרים בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי חומה, נעץ ציפורניו בחומה ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. דבר שהוא מתאר אירוע מזעזע ביותר. באותה שעה אמרו, ארור שיגדל חזיר, וארור שילמד בנו חוכמת יוונית. תקלות שיצאו מהדברים האלו. ועל אותה שעה שאותן חיילות החריבו כל סביבות ירושלים, שנינו, למדנו את הדבר הבא שנוצר מאותו פרק זמן, מאותן ריבות, מעשה שבא עומר מגגות צריפין ושתי הלחם מבקעת אין סוחר. מאחר שהחריבו את השדות סביבות ירושלים, אז היו צריכים להרחיק לכת כדי להגיע לתבועות הדרושות לעומר ולשתי הלחם. העומר בא מגגות צריפין, זה משם מקום, ושתי הלחם ממקום שנקראת בקעת עין סוחר. כי מטה עומר, כשהגיע הזמן להקיב העומר, לא הבו ידי מאיך הייתי עומר, לא ידעו מאיפה נביא את העומר. אחריזו, אז הם הכריזו שכל מי שיודע איפה יש תבועה, שיודענו. עתה הוא חרשה, אדם חירש, הוא שומע ואינו מדבר. אוטיב חדה ידה האיגרה וחדה ידה הצריפה. הוא הניח ידו אחת על גג וידו שני על צריף, צריף כמו בקטה. אמר לו מרדכי, אשי ותוספות מתייחסים לאישיות הזאת, המרדכי הזה, אשי לקראת, תוספות לקראת סוף העמוד, אמר לו מרדכי פירוש בקונטרס, הוא מסתת את רשי, דהו מרדכי שהיה בימי אחשוורוש. תוספות הוא מעלה תימה על הזיהוי הזה, אבל שנגיע לסוף הסוגיה, סוף הגמרא, נראה שעדיין צריכים לקחת ברצינות שיטת הקונצ'וס, שיטת רשי. בכל אופן, תוספות מלא תמיהה, הוא אומר, ותימה הוא לומר שאריך ימים כל כך, כי אנחנו מדברים על תקופת החשמונאים, שזה כמה מאות שנים אחרי סיפור מרדכי ואסתר שהיה לפני בניין בית שני, אז זה קצת תמוע שהוא אריך ימים כל כך. ונראה, השם מרדכי הראשון היו נקראים הממונים על שמו, אלו שהיו ממונים נושאי תפקיד בבית המקדש היו נקראים על שמו, לפי שאינם ממנים אלא בקיאים בעלי שכל ומדע, כמו שהיה אצל מרדכי בסיפור פורים. אז כך או כך, היה אחד בשם מרדכי שראה את התנועות של אותו חירש, מי כדוכת דשמה גגות צריפין או צריפין גגות, בדקו ואשכו המסו שבאמת היה מקום כזה, ומשם הביאו את העומר כפי שידע החירש לחווה. כי באי לתויה שתי הלחם, לא אבו ידי, מאיך לתויה. אחזו, עתו גברה חרשה, שוב פעם, אדם חירש בה, אוטיב חד ידי העיני, וחד ידה השיחה. שיחה זה חור שבמשקוף הדלת, שנכנס בו הבריח. אמר לו מודחי, ומיקה דוכתה תשמע עין סוחר או סוחר עין, בדקו ואשכחו, מצאו כזה דבר. הנאו שלוש נשים, עוד מעשה עם מרדכי, לא קשור לעומר של לחם, אבל כן קשור למרדכי. הנאו שלוש נשים, דהייתו שלוש קינים. קין זה קורבן שמכיל שתי עופות. אז שלוש קינים, שיש עופות בסך הכל. חדה אמרה לזיוותי, וחדה אמרה לימתי, וחדה אמרה לעונתי. סבר מינה זיוותי, זווה ממש. זווה אחרי תקופת הזיווה היא חייבת להביא קורבנות. אז חשבו שזו כוונתה, שהיא צריכה להביא קורבן העופות האלו על הזווה. לימתי, לימתי ממש. גם זה ביטוי לזווה ששופעת דם קיים. הזווה זה כמובן תופעה שהאישה מוציאה מגופה דם, זה לא לבלבל זה עם נידה, אבל זה תופעה שנקרא זווה, ואחרי התקופה הזאת, ולא, אנחנו לא נכנסים כאן לפרטי פרטים, אבל יש צורך להביא קורבן. לעונתי, לעונתה ממש, עונתה ממש, גם זה עניין של זווה. עונה זה עניין של זמן, ורשי כותב, ועונתה ממש, דהיינו נמי לעונת קורבן זיוותה, ליום שמיני של אחרי שהיא שומרת שבעה ימי נקיים ללא דם, ביום השמיני מביאה קורבן. וזה הכוונה עונתי, זמן הקורבן. ואם כל אחד זה ככה בהסבר כזה, דקול הוא חדה חטאת וחדה עולה. אישה זווה בסוף תקופת הזיוות היא מביאה שתי עופות, אחד חטאת העוף, אחד עולת העוף. אמר לו הוא מרדכי, שמה אולי ההסבר למילות נשים האלו קצת שונה, שמה בזוב סקנה, שמה בים סקנה, שמה בעינה סקנה. אולי שלושת הנשים האלו הם מביאים עצור להביא קורבן בגלל שעברו סכנה, יותר מדי דם זהב מגופה, והשנייה עברה את הים שזה מקום מסוכן, הסתכנה ועברה בשלום, והיה לשלישית סכנה קשורה לעין שלה. עכשיו אדם שמביא קורבן במצב כזה, נקרא לזה קורבן לשם הודיה, הגמרא אומרת פה תקולו עולות נינו, העופות האלו זה לא אחד חטאת ואחד עולה, אלא כולם עולת העוף, שישה עולות עוף. בדוק ואשכחו, הם מצאו כמו שמרדכי חשב שהוא צודק. אז במקום שלוש חטאות ושלוש עולות, שישה עולות יש להן להביא. הגמרא ממשיכה לדף סמכי, והיינו דתנן, משנה במסכת שקלים. פתחיה על הכינים. האדם שמו פתחיה, הוא ממונה על השופר. שופר, היו שופרות בבית המקדש, ששם צברו כספים למטרות שונות. היו 13 שופרות במקדש, ושניים מהם שמן קינים, קינים וגוזלי עולה. כך רשי מביא שורה ראשונה, פתחיה לקינים, על השופר ששמו קינים, שהמתנדב כן מביא מעות ונותן לתוכו. 13 שופרות היו במקדש, ויש בהן שניים ששמן קינים וגוזלי עולה, במסכת שקלים. אז הממונה על הכינים, על אותם שופרות, שמו פתחיה, זה מרדכי. ולמה נקרא שמו פתחיה? שפותח דברים ודורשן ויודע בשבעים לשון. פותח בדברים, כמו שראינו כאן, הוא ידע איך לדרוש ימתי, עונתי. והמשנה נראה לנו מתארת משהו מיוחד אצל היהודי הזה, הממונה הזה, שיודע בשבעים לשון. שואל לגמר, כולו סנהדרין, למי ידי שבעים לשון? דאמר רבי יוחנן, אין מושיבים בסנהדרין אלא בעלי חוכמה, בעלי מראה, בעלי קומה, בעלי זקנה, בעלי כשפים, ויודעים שבעים לשון. שלוטי סנהדרין שומע מפי התורגמן. בקשר לשבעים לשון, רצו להימנע לשמוע ממתורגמן, שלא יהיה מצב ש... רש"י אומר שלא יחליף התורגמן טענותיו ויחייבו שהנידון, אם סנהדרין לא היו יודעים מה הוא טוען, אולי הוא טען טענות שיפתור אותו, ויבוא התורגמן, ישנה פה ושם מילים ויצא שהנידון יתחייב. אז כדי למנע מזה, הסנהדרין עצמם היו צריכים לדעת 70 לשון. אז מה המיוחד באותו פתחיה מרדכי שראינו למעלה? אלא דהווה באי לשני ודריש. מעבר לכך שהוא הבין, היה לו יכולת הבנת שפות, הוא גם ידע איך לעובב לשונות, כפי שראינו מקודם, אין סוחר גגות צריפין. זה הסיבה שהיו קוראים לו, ממשיך הגמר, והיינו דקרו אור, היו קוראים לו מרדכי בלשן. בספר נחמיה שם הזה מופיע, בלשן זה היכולת לבולי לרבב לשונות. קראנו עוד סדרה של דרישות כדי להיות ראוי לסנהדרין, ורש"י מתייחס לכמה מהם. בשורה הרביעית רש"י כותב בעלי קומה שיוטטו מהן, שיפחדו מהן, בעלי דינים ולא ישקעו. גם חסון גבוה הוא מרתיע, ולכן בעלי דינים לא ישקעו. בעלי כשפים, רש"י אומר שאם יאה הנידון מחשף והאור, האש, לא ישלוט בו, יעשו הן מחשפות וימיתו בכל מיטה שיוכלו. יש עוד פירושים לדין הזה, לעניין הכשפים אצל הסנהדרין, אבל זה מה שרש"י כאן מפרש. עד כאן שיעורנו להיום.